שלום עליכם צופי ערוץ 2000 היקרים, השם ישמורכם ויחייכם. הרינו מתקשרים עצמנו לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, לכל הצדיקים האמיתיים שוכני אפר, קדושים אשר בארץ, אמר פרד רבנו הקדוש, צדיק של עולם, נחה נובע מקור עומה, רבנו נחמן בן פגיה. לעילוי נשמת יקירכם, להצלחתכם, בואו נצא לדרך, נחסוך כל שנייה לדברים הנפלאים והיפים. אני לא יודע עד כמה אתם יודעים, אבל יש מצווה בתורה שהתורה מצווה אותנו לזכור 10 זכירות. 10 זכירות. כל מי שאחרי עלינו שבח יפתח את הסידור, יראה שזה כתוב שם. כתוב שם את 13 העיקרים של הרמב״ם הקדוש, ולאחר מכן כתוב את 10 זכירות. כמה זמן לוקח להגיד את 10 זכירות? כמה? אפילו לא חצי דקה. אפילו לא חצי דקה. וכל זכירה שאתה אומר אותה, כל זכירה שאתה אומר, אתה קיימת מצווה, בראת מלאך. אתה מאמין דבר כזה? בראת מלאך. יש מצווה שכמו למשל, ניקח איזה מצווה שהיא לא פשוטה ולא קלה, ראית אישה בהיריון, קורעת ללדת, ואתה עכשיו צריך לקחת אותה לבית חולים. זו מצווה. מצווה. לא סתם מצווה. אתה צריך, ואתה לוקח אותה לבית חולים ומביא אותה לבית חולים כדי שילדו אותה. וכל זה זכית במצווה אחת, בראת מלאך אחד. פה אתה רק אומר, אומר רק את 10 זכירות, 10 מלאכים. בואו נראה. אחד מהדברים שצריכים לחזק אותם באותן זכירות שאנו מצווים עליהם בפירוש. הן 10 זכירות. בכולן המצווה היא לא רק לזכור אותן, אלא לזכור את החסד והטובה שהשם עשה עמנו ולהודות על הטובה. התורה מרגילה אותך כדי שלא תהיה כפוי טובה. כמובן בפירוש בנביא, על הזכירה של מעשה בלען, שהשם יתברך אומר לישראל, עמי, זכורנה את אשר יעץ עליכם בלעם. זכורנה, מצוות עשה של זכירה. בלעם, בכלל עם ישראל לא ראו אותו. כל מה שאנחנו קוראים כל שנה בתורה בפרשת בלעם, עם ישראל לא היו מודעים לכלום. הוא היה למעלה על ההר. הם לא ראו אותו לא בכניסתו ולא ביציאתו. כלום, הם לא ידעו מכלום. כשמשה רבנו קיבל את התורה, ובורא העולם הכתיב לו את התורה, אז עם ישראל לדורות ראו את כל מה שקרה בהיסטוריה, כאילו של עם ישראל. ואז הבינו איזה חסד עשה איתם השם, שהפכנו את כל הכללות שלו לברכות. כי באמת, אומרת לנו הגמרא, שבלעם היה לו קטע שהוא עבר את משה רבנו. במה? הוא ידע דעת עליון, מה שמשה רבנו לא ידע. כמובן שאין מה לעשות השוואות ביניהם בכלל, שמיים וארץ. אבל בגלל שהגמרא אומרת שבורא העולם רוצה לסתום את הפה של הגויים לעתיד לבוא כשיתגלה משיח צדקנו, שלא הם יבואו בטענה ויגידו, לעם ישראל נתת את משה רבנו, גדולם של עם ישראל, ולנו מה נתת? אז נתת להם את בלעם, שהתורה מעידה שידע דעת עליון. מה זה דעת עליון? ידע את אותו רגע, מימרה, רגע, זה ממש כמו שאומרים לכם, רגע, זהו בדיוק, זה הזמן. את הרגע הזה שבורא העולם כועס, ואז הוא היה אומר מילה אחת, כלם. כלם, מלשון לחלות. וכך הוא היה משמיד אומות, אומות, אומות שלמות. ולכן בלק, שפחד מעם ישראל, בא ושכר את שירותיו של בלעם. ועם ישראל לא יודע מכלום, הם למטה. מה טוב הוא עליך ישראל. עם ישראל בכלל למטה, בתחתית ההר. וכל זה קורה למעלה. אז עכשיו שאתם שמעתם ואתם יודעים, תגידו תודה להשם. תגידו אבא תתה, תודה, תנק יו. אז הוא אומר, הנביא, עמי, זכור נא את אשר יעץ עליכם בלעם למען דעת צדקות השם. שאם היה השם כועס בימים אלו שביקש בלעם לקלל, לא היה נשאר מסוניהם של ישראל שריד ופליט. אני אומר את זה בסגי נאור כמובן. לא על עם ישראל, אלא על הגויים. והשם אומר לנו, זכרו את הטובות שעשיתי לכם. לכן נביא בכאן קצת על קצה המזלג, אומר הרב, ממה שאפשר לכוון בעשר הסחירות, כדי להודות להשם על הניסים והנפלאות. אז קודם כל, אנחנו מתחילים בעשר סחירות, יציאת מצרים. לזכור את החסד שהשם עשה איתנו, ואת כל הניסים והמופתים שהוציא אותנו מעבדות לחירות, ועשה אותנו לעם ונתן לנו תורה. כי סחירת יציאת מצרים היא סחירה כללית שכל הסחירות וכל קיומנו כעם עומדים עליה. לכן צריכים להודות על כך מאוד מאוד ולראות את עצמו כאילו עצמו מיוצאי מצרים. ולהגיד תודה רבה להשם, תודה רבה השם, שהוצאתנו ממצרים. זה לא פשוט כמו שאמרנו, מקודם אמרתי לכם, שמה? שאילו בורא עולם לא היה מוציא אותנו ממצרים, היינו עבדים לפרו עד היום הזה. עד היום הזה זה אומר 3,300 שנה אחרי. תודה שקראת את ים סוף, תודה רבה לך שליווית אותנו במדבר בשבעה ענני כבוד, תודה. אדם צריך להבין על מה הוא אומר תודה. אמנם פה זה סחירה, אבל הסחירה הזו היא צריכה להיות תודה. הלאה, דבר השני. קיבלנו מתנה. מה המתנה שקיבלנו? שבת. מתנה נביאי גנזי ושמה שבת, לחותנה לעם ישראל. לזכור את השבת, פירושו להודות על השבת. להגיד בכל יום תודה על השבת. הרי השם אמר למשה על השבת, מתנה טובה לי בבית גנזי ושבת, שמה לך ועודיעם. לכן צריכים כל יום להודות על השבתות, גם על החגים, על כאלה מתנות, לא נגיד תודה. אמנם אי אפשר להודות עליהם מספיק, אך לפחות בכל יום נודה קצת. הדבר השלישי, לזכור את המן. המן, האוכל שירד לנו משמיים. להודות להשם על המן שהכיל אותנו במדבר, ועל הסלב ועל באר המים שליפתה את עם ישראל במסעיהם. ובוודאי שצריכים להודות על המן שיורד גם היום, בצורה של כל מיני השפעות. כמובן זה לא אותו מן שירד במצרים, אבל גם היום, שהשם נותן לנו את הפרנסה. מה, זה כל כך פשוט לנו? ועל הפרנסה שהשם מפרנס את האדם בכל יום, בכל עת, בכל רגע, בכל שעה. וכן להתחזק באמונה וביטחון שהשם הוא המפרנס. וזה תפקידו של השם לפרנס, ותפקידו של האדם לעבוד את השם, ואם צריך, השם יוריד שוב מן השמיים, הוא יוריד מן. הדבר הרביעי, סחירת עמלק. עמלק התקיף לראשונה את ישראל, כאשר הם שאלו שאלה שנובעת מכפיות טובה. עם ישראל שאלו, יש השם בקרבנו עם עין? כאשר אדם הוא לא כפוי טובה, הוא רואה היטב את חסדי השם בכל רגע ורגע. הוא לעולם לא ישאל שאלה כזו. וזה צריך לכוון בסחירה זו, להאמין שהשם שומר עלינו תמיד, הוא משגיח עלינו תמיד, ונמצא איתנו תמיד ומטיב איתנו תמיד, שאף פעם לא נשאל האש השם בקרבנו עם עין, אלא תמיד נראה את הטובות שהשם עושה עמנו, ונודה להשם עליהם. עוד צריכים לדעת שקליפת עמלק, זו כפיות הטובה. למשל, המן הרשע היה כפוי הטובה הגדול ביותר בעולם. שהיה לו כל טוב כמו שלא היה לשום ילוד אישה, והוא אמר, וכל זה איננו שווה לי. דיברנו כבר על זה. וזו העיקר מצוות סחירת עמלק, לזכור לו להיות כפוי טובה. ועל הכל להודות ולמחות את זכר עמלק, זה למחות כפיות טובה. שזוהי הבחיינות והתלונות. בכל פעם שזוכים את עמלק צריך לכוון, שלא נהיה כפויי טובה וזו מחיית עמלק. שנזכה למחות את הקליפה של כפיות טובה. למה אצל עמלק, השגרה שביום יום אצל עמלק זה כפיות טובה. ולמה? כי זה דבר מובן מאליו. אצל עמלק, לא אצל עם ישראל. לכן עם ישראל צריך לקחת מחברת, כמו שאמרנו, ולרשום את כל החסדים והטובות. יש הרבה דברים שקורים לנו במהלך היום, שאין לנו אפילו התבוננות בהם. כמו למשל, נכנסת למעלית, אתה גר בקומה 12. מי אמר שהמעלית צריכה לעבוד כמו שעון? אולי פתאום נהיה איזה קצר חשמלי בחברת חשמל? עומס, הורידו שלטר. עכשיו בן אדם תקוע קרוב לשעה וחצי, שעתיים. זה לא נעים? אתה במקום סגור? נכנסת למעלית? אבא, תודה שנכנסתי לקרח הזה לשלום. יצאת מהמעלית, אבא, תודה שהוצאת אותי לשלום. בורא עולם לא יביא עליך תקלות. הוא לא ייתן שכשאתה נמצא בתוך המעלית, תהיה לך הפסקת חשמל. ירדת למכונית שלך, אתה בדרך לעבודה. או לכולל, לא משנה לאיפה. אתה כבר יודע בוודאות, מה זאת אומרת? מכניסים את המפתח לתוך הסוויץ', או שבכלל, אם אין לך היום סוויץ' במכוניות יותר חדשות, רק לחיצה על כפתור. לוחצים, האוטו מניע ואני נוסע. זה הכל מובן מאליו. אבל מה קרה אם אתמול כשירדת מהאוטו, כשחזרת מהעבודה, פשוט שכחת נורית קטנה דלוקה בתוך האוטו. והנורית הדלוקה הזו במהלך כל הלילה, היא הוריקה לך את כל הבטריה. אתה בא להניע, האוטו לא מניע. עכשיו לך תביא בוסט. לך תמצא עוד אוטו, לך תקרא ל... כבר שכחתי את השם שלהם. לאותם אלו שעוזרים לנו בדרכים, ידידים, כן. לך תקרא להם, הכל נראה מובן מאליו. עד כאן בבוקר, אמא, להכין את הטוסטים לילדים. הכל טבעי ששום טוסט לא נשרף לך. הכל יצא טוב, הכל, ומה היה אם היה נשרף? ושכחת את הטוס ולא שמת לב, ואת באה והנה, ועכשיו את צריכה עוד הפעם, ובינתיים ההסעה מחכה למטה, עד שכבר עשית לבן עוד סנדוויץ', כי נשרף לו הטוס, כבר ההסעה ברכה, והיא איננה. האם אמרת להסעה הזו פעם תודה, שתפסת אותה והיא באה בזמן? האם כשהכנת את הטוס, אמר תודה בורא עולם, שהטוס יצא לי בסדר ולא נשרף לי, ולא נקרח לי? האם אמר תודה? יש עוד הרבה דברים שאני יכול להביא לכם, בקטנות, שהכל נראה, וזה קליפת עמלק. כך כותב לנו רבי נתן בליקוטי הלכות. שאדם מבין שהכל מובן מאליו. פעם אמרת תודה על אשתך? תודה על אשתי? על מה ולמה? לא הבנתי אותך. למה, מה, אני איזה רובינזון קרוזו? אני לבד בעולמי? כולם מתחתנים, לכולם יש נשים, לכולם... זה הטעות שלך. מי אמר? אתה יודע כמה עררים יש שעד היום כבר בגיל 70-80 ועוד לא התחתנו? לא מצאו את הזיווג שלהם? ואתה תודה לאל התחתנת? אמרת פעם תודה לילדים שלך? אמרת? מי אמר שהשם חייב להביא לך ילדים? השם לא חייב לך כלום. אתה יודע כמה זוגות עקרים? הרב שרעבי לא היה לו ילדים. הרבי מלובביץ' לא היה לו ילדים. החזון איש לא היה לו ילדים. אורח חיים לא היה לו ילדים. והם היו פוקדים אלפי עקרות. אמרת תודה. חן על זה הדרך. לדעת להעריך כל דבר ודבר ולא לראות את זה כמובן מאליו. עכשיו אנחנו מגיעים לסקירה מספר 5. מעמד הר סיני וקבלת התורה. בכל יום צריכים להודות על התורה. ועד כמה צריכים להודות על התורה? כמה שנודה על התורה זה לא יספיק. אז לפחות בכל יום נאמר תודה על התורה. תודה רבה לך השם על מעמד הר סיני שקיבלנו את התורה הקדושה. ותודה על התורה והמצוות שאנחנו מקבלים בכל יום ויום מחדש, בכל יום. הגענו למספר 6, זכור את אשר הקצבת את השם אלוקיך במדבר ובפרט במעשה העגל. אתם שמים לב, אני רק אומר את המשפט הזה וכבר בראתי מלאך. אני עוד נותן לכם הסבר מורחב. כדי שתבינו טוב, שאתם לא תהיו כמו טוקים. אתם אומרים את הסחירה הזו ואתם לא יודעים בכלל על מה אתם מדברים. דרך אחת להבין סחירה זו היא שצריכים להגיד תודה רבה להשם. על הערך הפיים שלא העיר כל חרון אפו, אלא חילק את העונש של העגל מעט מעט. וכן להודות להשם על ערכות הפיים שלו כלפינו גם אתה ולומר תודה רבה לך השם. שאתה מעריך אף איתי על כל החטאים שלי ולא כועס עליי, כי אמרנו שהספר תורה הוא לא ספר היסטוריה, אלא הספר תורה שלנו הוא ספר אורחות חיים. אז כמו שמשה רבנו סינגר עלינו במעמד הר סיני, כשם אמר לו, בוא ועשך לגוי גדול, ואחלה את העם בן רגע, על כל מה שהם עשו, אבל בסוף אמר לו, וסלחתי כדבריך. השם, עם הערך הפיים שלו, נותן לנו מה שנקרא אבן חצץ קטנה, זורק לנו ככה על הראש, ככה מרחוק, שנרגיש טק, איזה מכה קטנה. ככה הוא חילק לנו את זה ככה לכל הדורות. אז צריך להגיד על זה תודה. ככה זה גם לעניין החטאים שלי, שהשם יש לו ערך הפיים איתי. אם חס ושלום היה הולך איתי מידת הדין, לא הייתה תקומה לסוניהם של עם ישראל. אבל העיקר בסחירה זו זה לזכור כמה הקצפנו את השם בבחיינות ובתלונות. ממש מתחילת הגאולה במצרים. כמו שכתוב בפירוש בפסוק שמנו לומדים סחירה זו, סחור, אל תשכח את אשר הקצפת את השם אלוקיך. במדבר למין היום אשר יצאת מארץ מצרים עד בואכם עד המקום הזה, ממרים הייתם עם השם. איזה מורת רוח נתתם להשם. לא קורת רוח, אלא מורת רוח. אבא, תודה על הקפה. תודה, תודה, אבא. כל מי שמתבונן היטב בכל הפרשות העוסקות בגאולת מצרים, רואה שעיקר מה שעם ישראל הקציפו והכעיסו את השם, היה במידה הרעה שהייתה להם להתאונן ולפקוט, שעל זה נאמר ברש"י על הפסוק, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. שזה מראה על קשי עורף, קשי עורף שלא מבקשים בתחנונים אלא בדרך של תלונה. כל דבר שהם רצו, כל בתלונות. רק תלונות, ולא נועם כל אותו הלילה. וזו לשון רש"י, ושם ניסהו לעם, וראה קשי עורפן שלא נמלכו במשה בלשון יפה. בקש אלינו רחמים שיהיה לנו מים לשתות, אלא התלוננו. כל דבר היו באים למשה רבנו בתלונות. מגיעים למספר 7. זכירת מה שיעצו בלק ובלעם לעשות לאבותינו למען דעת צדקות השם. זו בוודאי זכירת חסדו וטובו הגדול של השם. שבכל עד ורגע מגן עלינו מפני עצת אויבינו. מפני שאנחנו אפילו נדע על כך. כמו שהיה אז במדבר שבלק ובלעם סובבו את מחנה ישראל וחיפשו דרך, איך לממש את זממם, ועם ישראל אפילו לא ידעו באיזו סכנה הם נמצאים. בסחירה זאת צריכים להודות להשם שחושב מחשבות ומשנה את כל הנהגתו, בשביל להציל את עמו כמו שהיה אז במדבר, שהשם שינה את הנהגתו, כי הנהגת השם היא שבכל יום הוא זועם לרגע, ובאותו זמן הוא לא כעס כדי שבלעם לא יוכל לקלל. ושוב פעם, אל תחשבו שזה היה, פעם היה יוסף, פעם היה בלעם, פעם, גם היום. יש לי חבר שהוא בקצין מודיעין, והוא מספר לי, אומר לי רבי דוד, אתם עולים על יצורכם, אתם הולכים לישון, אתם לא יודעים מה עובר בלילות, אתם לא יודעים איזה תכנונים של המחבלים, שאלמלא השם שהפר את צעתתם, רבות מחשבות בלביש ועצת השם יתקום. אם השם לא ישמור עיר שפשקת שומר, אני אלחם לכם ואתם תחר ראשון. כמה הוא מספר לי כמה עם ישראל ניצל מאיזה דברים. אומר לי, אתה לא יכול להבין. לתקשורת מגיעים איזה רבע. אולי 10%. אולי 10% של דברים שקורים ואנחנו לא יודעים שהשם יציל אותנו. שאותו מחבל היה בדרך לפיגוע והתפוצץ עם זה שאף אחד לא יודע מכלום. אומר הרב, והעניין מבואר עוד בלקוטי מאורן בתורה למד ו, שבאמת יש כוח ביד בעל הבחירה לצייר את אור השם השופע תמיד, כפי בחירתו, ובלעם הרשע שהמשיך על עצמו טומאה נוראה עד כדי נבואה מצד הטומאה, יכול היה לצייר את השפעת השם כפי בחירתו הרעה, שיהיה חס ושלום לרעה. והשם שינה את כל עצם הנהגתו בשורש, והוריד אור ושפע שהיה כבר מצויר לטובה. שהרי אמרנו שאותו בלעם, כבר אמרנו את זה, שאותו בלעם היו סוחרים את שירותיו. היו סוחרים את שירותיו כדי לבוא ולקלל, כי הוא ידע דעת עליון. הוא ידע דעת עליון. ולכן, כמה צריכים להודות על כך לבורא עולם שעושה כל זה בכל רגע בשבילנו. אפילו שאנחנו לא עושים בשבילו מה שצריך, ובכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. זה רק העניין של בלעם ובלק. עכשיו מגיעים למספר 8, זכירת מעשה מרים. לזכור שהשם נתן לנו את הפה, ואת כוח הדיבור רק בשביל להודות לו, ככתוב, עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו. וכן אנחנו מבקשים בתחילת התפילה, השם שפתי תפתח אופי יגיד תהילתך, ולא שיפתח את שפתי והפה וידבר תלונות ובחיות ולשון הרע. כי זה הדבר הכי שנו אצל השם, וכל זאת למה? על מי אתה מדבר? אתה מדבר על הילדים של השם יתברך. זה כמו אבא שזכה ל-12 שבטקה, יש לו 12 ילדים, אבל בן אחד שלו יצא לתרבות רעה. והוא שומע אותך כל היום מלכלך על הבן שלו. כל היום מדבר. בגלל שיש לו 12 ילדים, אז כאילו נאמר שהוא יוותר על אותו הבן הזה וירשה לך לדבר עליו מה שאתה רוצה. יש לו עוד 11 גם ככה. לא? כל בן ובן יקר לו. אז הקדוש ברוך הוא קל וחומר בנו של קל וחומר בנו של קל וחומר. למה אתה מדבר על הילדים שלו? כאילו אתה נותן מום ודופי בילדים שלו. וכמובן כולנו נכשלים, כי אבון לשון הרע הוא האבון הכי גדול שיש בעולם. אין יותר גדול ממנו, כי זה אבון שנכשלים בו הרבה. לכן שימו לב מה אומר לנו החפץ חיים. חפץ חיים אומר לנו שבית מקדש ראשון נחרב על שפיכות דמים, עבודה זרה ועריות. מתי נבנה בית מקדש שני? אחרי 70 שנה. זאת אומרת שגם שמדובר בשלושת העבירות הכי קשות של עם ישראל שעליהם נאמר יארג ואל יעבור, אפילו אחי, 70 שנה נבנה בית מקדש שני. מה קורה עם בית מקדש שני? נחרב. למה נחרב? בגלל שנאת חינם שזה לשון הרע. תראו מה זה, 1900 שנה. 1900 שנה. עוד אותו אנחנו כבר ב-2000 שנה. ועוד לא נבנה לנו בית מקדש שלישי. מפה לומד החפץ חיים שעוון לשון הרע הוא הרבה יותר גרוע משלושת העבירות החמורות. שפיכות דמים, עבודה זרה ועריות. אתם קולטים? הוא עושה חשבון פשוט. אם עד עכשיו 2000 שנה עברו ולא נבנה לנו בית מקדש, יוצא שהעוון הזה הוא הרבה יותר גרוע. ובאמת לעמיתה, אם נסתכל בתקופתו של אחאב הרשע, שהתחתן עם גויה איזבל, הם נכשלו בשלושת העוונות החמורות, עבודה זרה, שפיכות דמים, עריות, יוצאים למלחמות ומנצחים. שפע של פרנסה, אין אפשר להסביר. אתה מתחיל לנבור, לחקור, אתה רוצה לדעת על מה ולמה הם מקבלים את זה, הרי הם חוטאים בשלושת העבירות האיומות ביותר. מסתבר שלא היה אצלהם דילטוריה, לא היה מלשנות. 100 נביאים מגדל עובדיה הנביא, בשתי מערות, כל העם ידע, יכלו להלשין לאיזבל, אותה מרשעת, ירגה את כל הנביאים של עם ישראל. והוא גידל אותם שם, וכולם ידעו ואף אחד לא אמר לה כלום. אמר בורא עולם, אלוואי ואותי עזבו ותורתי שמרו. רגע, זה תרתי דסתרי. איך אפשר לעזוב את השם ולשמור את התורה? הרי קודשא בריך הוא, כנסת ישראל ואורייתא, חדם. זה דבר אחד. אלא אומר בורא עולם, לא, 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 לא. אותי עזבו זה את השבת. את התפילין, כל המצוות של בן אדם למקום, זה נקרא אותי עזבו. אבל לתורתי שמרו, מה זה תורתי אומר בורא עולם? ואהבת לרעך כמוך. זהו כלל גדול בתורה. לא תלך רכיל בעמך, לא תיקום, לא תיתור, לא תשנא את אחיך בלבביך. כל הדברים הללו, זה התורה. אם אתם מאוחדים עם ישראל ביניכם ואתם אוהבים אחד את השני, הגם שאותי עזבתם, הנה, אתם עובדים עבודה זרה, שפיכות דמים, עריות. אני איתכם. אני איתכם. ולכן שפע גדול היה להם. באים לתקופתו של דוד המלך. אתם קולטים מי זה דוד המלך? רגל רביעית למרכבה. שאול המלך, כששאול המלך נפטר מן העולם, יצתה בת קול בשמיים ואמרה, בואו תראו בריאה שבראתי בעולמי, שחטא רק פעם אחת כל חייו, זה היה חטא של עמלק. שברו עולם אמר לו, מחות תמחה את זכר עמלק, את זה הוא לא עשה. אבל חוץ מזה, הוא היה כלי לשלימות שאול המלך. זכה להיות בהיכלות עליונים ליד שמואל הנביא, ששקול כמשה ואהרון. והנה, התורה אומרת לנו בתקופתו של שאול המלך, בתקופתו של דוד המלך, גדולי עולם, היה ים של תורה, ים של גמילות חסדים. יוצאים למלחמות ונהרגים. שואלת הגמרא, למה? למה? לשון הרע, שנאת חינם. אז היה בתקופתם את דואג האדומי, את אחיתופל. הרי בגלל דואג האדומי נהרגו עיר שלמה של כהנים, נוב, עיר כהנים שהרג שאול, כשהוא גילה לשאול המלך שהם מחביאים שם את דוד המלך. ושאול מכינתו הלך והרג את כל נוב עיר כהנים. היה דלטוריה, היה לשון הרע, וזה מה שבורא עולם לא אוהב. הוא מוכן לראות אותנו מאוחדים. כמי שתחדה. אתם עדיין לא שומרים תורה ומצוות? אני מוכן למחול. אבל העיקר שתהיו מאוחדים אתם ביניכם. לכן יום הכיפורים, שימו לב. יום הכיפורים אוכל רק על העבירות של בן אדם למקום. אם יש לך עוונות שעשית כלפי אנשים, לא יעזור לך אלף ימי כיפורים. עד שלא תלך ותרצה את הבן אדם ותבקש ממנו סליחה, שום יום כיפור לא יעזור. מה אנחנו רואים מפה? שכבודן של בריות יותר חשובות אצל בורא עולם מאשר כבודו עצמו. הוא מוותר על הכבוד שלו, רק אתם ביניכם תסתדרו. אתם קולטים מה קורה? לכן, מי שמסתכל באמת במה חטאה מרים, אותה מרים שבזכותה נולד משה רבנו, האבא אמרם שלא חטא מעולם, גירש את אשתו יוכבת. למה? כי הרי פרעה אמר, כל הבן הילוד היהור את השליחו. אז הוא אמר, מה אנחנו עושים? אנחנו מביאים ילדים לעולם כדי שזה הנבל הזה יזרוק אותם למים וידביע אותם ויהרוג אותם? עזוב, פרש מאשתו, כל עם ישראל פרשו מנשותיהם וגירשו את נשותיהם. באה מרים הנביאה והוכיחה בתוכחה מגולה את אבא שלה. זה גמרא מסכת סוטה. הגמרא אומרת, אמרה לו, אבא, אתה יותר גרוע בגזרה שלך מפרעו. שאל אותה, אבא, למה, ביתי? הייתה ילדה קטנה. אמרה לו, אבא, פרעו גזר על הזכרים, אבל אתה גוזר גם על הנקבות. הרי יהודיה שחס ושלום התעברה מגוי, כמו שקרה לדינה, שאנס אותה שכם בן חמור, וממנה נולדה אסנת, אשתו של יוסף, היא יהודיה לכל דבר. כי כשהאימא יהודיה, אז התינוק, תינוקת, יהודי, זה הולך אחר האימא. אמרה לו, מה אתה עושה? אתה פרשת מאשתך, פרשו כל עם ישראל, ואז אין ילדים בכלל. אז הנשמות שנמצאות בשמיים, לא יבואו לידי תיקונם. וכבר אמרה לנו הגמרא, הגמרא מסכת סנהדרין, הגמרא בעוד כמה מקומות. הגמרא אמרה שאין בן דוד בא, אין בן דוד בא, משיח השם, עד שיכלו נשמות שבגוף. עד שלא יכלו נשמות, לכן אישה שעושה הפלה, לא עלינו זה רצח, והיא זו שמעכבת את הגאולה. למה היא מעכבת את הגאולה? כי אותו עובר שטיפלת אותו, היה אמור להוריד נשמה משמיים. ואז עוד נשמה ירדה, אז ככל שיכלו הנשמות שם בעולמות העליונים, ככה תבוא הגאולה. ככל הנשמות צריכות לבוא לתיקון. אבל ברגע שהפלנו את העובר הזה, אז הנשמה לא ירדה. אין לו גוף כדי להיכנס בתוכה. אז אם כך תראו כמה הדברים חמורים. אז אותה מרים, שנתנה תוכחה מגולה לאבא שלה, והיא החזירה בין אבא לאמא, ואז כשראו כל עם ישראל שהוא החזיר אותן, הוא החזיר את אשתו, יוכבת. החזירו כולם את הנשים שלהם, ואז הביאו ילודה לעולם. אז זאת אומרת שמשה רבנו נולד בזכות מי? בזכות מרים. ותראו מה קורה. אותה מרים, שכל עם ישראל מחכה לשבעה ימים. למה מחכים לשבעה ימים? שוב, הגמרא מסכת סוטה. הגמרא אומרת שמידה רעה, פורענות, יש פורענות, מידה רעה, ויש מידה טובה. עין טובה. והגמרא אומרת שמידה טובה היא פי 500 ממידת פורענות. ולכן מרים, זכתה, היא חיכתה 20 דקות, פי 500, תכפילו 20 דקות פי 500, יצא לכם שבעה ימים, שעם ישראל מחכה לה. איפה היא חיכתה? כשהאימא יוכבת שמה את משה רבנו בתיבת גומה, ושלחה אותו, מרים עקבה אחרי התיבה, לראות מה יעלה בגורלו של אחיה הקטן, משה רבנו, עד שפרעו ירדה לנהר ו... היד שלה התארכה והיא לקחה אותו. ואז היא גם באה והציעה לה, את רוצה שאני אביא לך מנקת? את רוצה שאני אביא לך מנקת? ולכן היא הביאה את האימא. איזה חסד של השם. על כל פנים, על זה שהיא חיכתה את ה-20 דקות לראות מה יעלה בגורלה של אחיה, היא זכתה שעם ישראל מחכים לשבעה ימים. זאת אומרת, תראו מי זו מרים. עכשיו, מה היא אמרה? על מה ולמה היא הצטרעה? היא אמרה, למה משה רבנו פרש מאשתו? מה הוא שונה מאיתנו? גם אני ואתה, אתה אהרון הכהן, שלושת האחים היו נביאים. אז היא אומרת לו, אני ואתה גם נביאים. אני לא פרשתי מבעלי, ואתה לא פרשת מאשתך. אז למה משה? אופה, בדרגה שלהם, תבינו, כלפינו, אין למרים שום חטא. היא לא אמרה שום לשון הרע, שום כלום. אבל בדרגה שלהם, שבורא עולם מדגדג כחוט השערה עם הצדיקים, בורא עולם מביא אותה לתוכחה מגולה ואומר לה, איך את מעיזה להשוות בינך לבין אחיך משה? הרי אחיך משה פנים אל פנים מדבר בו. בכל מקום הוא נאמן בכל ביתי. איתו אני לא מדבר איתו באספקלריות נסתרות. אצלו הכל גלוי. היה ידוע שכשנביא מקבל נבואה, הוא מקבל פרקינסון. כל הגוף שלו רועד, הוא מתעלף, הוא נופל על הרצפה. משה רבנו, השכינה מדברת מגרונו ולא קורה לו כלום, הוא לא מתעלף ולא כלום ולא רועד. ומתי שהוא רוצה, השכינה איתו. אצל נביאים יכל גם להיות נבואה עכשיו, ובעוד 20 שנה הוא יקבל את הנבואה הבאה. 20 שנה אין תקשורת בינו לבין השם יתברך בקטע של נבואה. אבל אצל משה רבנו, בכל רגע ורגע, הוא רוצה, הוא מדבר עם השם. אז איך בכלל את מעיזה להשוות אותך ואת אחיך למשה רבנו? על זה היא נתבעה מסכנה. ועל זה היא הצטרעה. ואנחנו צריכים ללמוד עם ישראל בקל וחומר. להגיד, אם מרים שלא עשת כלום, והסתך הכל רצת בטובתה של גיסתה ציפור המסכנה, שהלכה ואמרה לה, מסכנות אותם נשים של הנביאים. למה? כי מאז שאחיך עלה במעמד הר סיני לקבל את התורה, פרש ממני. פרש ממני. אז מה היא רצתה? לעשות שלום בית, סך הכל בינה, בין ציפורה לבין האח של המשה. זה מה שהיא רצתה, לא על הקטע להקנית, או לדבר לא יפה. או... ועם כל זאת, על זה אומר החפץ חיים בספרו שמירת הלשון, אני פה נלמד קל וחומר בנו של קל וחומר. ולכן זכירת מעשה מרים. לזכור שהשם נתן לנו את הפה ואת כוח הדיבור רק בשביל להודות לו. ככתוב, עמזו יצר תלית תהילתי, ספרו, וכן אנחנו נושאים בתחילת התפילה. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. למה ניתנה לנו פה? למה ניתן לנו? רק להודות, להלל ולשבח את בורא עולם. מספרים על רבי שמעון בר יוחאי, כותב הזוהר, ש... הוא התעצב למה השם נתן לנו פה אחד. למה השם לא נתן לנו שתי פיות? אז שאלו אותו, למה צריך שתי פיות? אז הוא אמר, אחת לקודש ואחת ליום חול. כשאדם רוצה לדבר דברים שבקדושה, ידבר מהפה הקדוש. מדבר דיבורים של חול, קח אותי לפה, תסיע אותי לפה, אני הולך לעבודה. דיבורים של חול. ידבר מהפה של החול. אבל פתאום התעצב ליבו רבי שמעון בר יוחאי ואמר, רגע, 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 לא, 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 לא. שאלו אותו, מה קרה? אמר להם, אם השם היה נותן לנו שתי פיות, היינו מדברים לשון הרע עם שני הפיות שלנו. לא היה מספיק לנו פה אחד. היינו עם שתי הפיות מדברים לשון הרע. לכן טוב שנתן לנו רק פה אחד. אז הנה אנחנו בסחירה השמינית של מרים. ועכשיו הגענו לסחירה התשיעית. הספירה לזכור שהשם הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. זה ודאי מכוון לעניין זה. להודות על כל מה שאתה מצליח בו, להודות להשם על החיל שאתה עושה. על הפרנסה, על ההצלחה, לא להיות כפוי טובה, לא להיות גאוותן, לחשוב שאתה השגת את זה. וזה הכפירה הכי גדולה שיכולה להיות. מה? כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. לכן כל הזמן אדם משתמש בביטוי אני, אני, אני. שימו לב, תעשו לכם איזה תרגיל של יום אחד, יום אחד, לא יותר מזה. אל תשתמשו במילה אני. בוא נראה אם אתה מסוגל. אתה רוצה להגיד אני הולך לשירותים. למה אני? תגיד, הולך לשירותים. מי הולך? מה הולך? אתה שוב פעם תגיד, אני. אל תשתמש במילה אני. אני זה אותיות עין. בורא עולם מעין ברא יש. התורה נבראתה, העולם נברא. מרבו מעשיך השם כולם ברוחמה עשית. איך בורא עולם ברא את זה? מעין ברא יש. פעם לא היה שולחן. הכל היה אוויר. לא היה וילון. לא היה כלום. הכל אוויר. מאין ברא יש, ואנחנו באים באני, אני, אני, מי זה אני? מה אני? מה אתה? משה רבנו כשבאו אליו בתלונות, אליו אל אהרון, מה הוא אמר? ואנחנו מה? אנחנו אפילו לא אוויר, עוד אברהם אבינו אמר, ואנוכי עפר ואפר. דוד המלך אמר, ואנוכי תולעת ולא איש. מה אומר משה רבנו? ענב מכל אדם. ואנחנו מה? אני אפילו לא אפר, אני אפילו לא תולעת. אנחנו אוויר. לכן ראשי תיבות של אדם. מי הוא אדם? האלף, אברהם אבינו, שאמר, ואנוכי עפר ואפר. הדלת, דוד המלך, שאמר מה? שאמר, ואנוכי תולעת ולא איש. והמם זה משה רבנו שאמר, ואנחנו מה? זה אדם. זה דרגת ענבה של אדם. אז אם כך, אני צריך לזכור את כל החסדים שעושה איתי ביום יום השם יתברך, ואיך לזכור את זה, כמו שאמרנו, לקחת מחברת ולרשום את כל החסדים היום יומיים שהם נראים לך כמובנים מאליהם. עליתי לאוטובוס, הגעתי בזמן, ירדתי מהאוטובוס, מי אמר? איפה זה כתוב? ואולי היה פנצ'ר עכשיו בגלגל של האוטובוס, וכל האוטובוס נתקע, ועכשיו צריכים להביא לך אוטובוס אחר, כדי שאתם תרדו מהאוטובוס שנתקע ותעברו לה, וכל זה משבש לך את כל הזמנים שלך, ואתה בלחץ, כי אתה קבעת עם אנשים, היום מסתדר לך יפה לפי הזמנים שלך, אמרת תודה להשם, הכל יסתדר לך, הכל. אתם יודעים כמה פעמים קרה לי בשידור, הנה אני מספר לכם דברים מאחרי הקלעים, שהתחלתי את השידור בהסך דעת ולא אמרתי תודה להשם. לא הודיתי לו, לא על הכיסא, לא על השולחן, לא על כלום, לא על המסרטה, לא על האור, לא על כלום, לא אמרתי. 10 דקות אני מדבר בדיבורים על מאדם. פתאום בא אליי המפיק של התוכנית, שהוא מסריט אותי, אומר לי, עצור, עצור, מה עצור? מה, למה אתה עוצר את התוכנית? אני כבר 10 דקות... אומר לי, אחי, שכחנו ללחוץ על הכפתור של ההקלטה. דיברת על האוויר, אין כלום. 10 דקות הלכו ככה. וכמה מוסר השכל למדתי מזה. זה למה לא אמרת תודה, כי הכל נראה לך מובן מאליו. וזו קליפת עמלק. זו קליפת עמלק, שהכל נראה מובן מאליו. הכל, למה אני צריך להגיד תודה על אשתי? למה אני צריך להגיד תודה על הילדים שלי? למה צריך להגיד תודה על הבית שלי? מה, לכולם אין נשים, אין ילדים, אין בתים, אין מכוניות, לכולם יש. פה היא הטעות שלך. לכן, הרבה פעמים בחיים שלנו, הכוחי ועוצם ידי נכנס לנו. כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אתה רוצה להתפאר? אני, אני, אני זה, אני. מי אני? מה אתה? תביא השם כלום. והנה מגיעים לסחירה האחרונה, סחירת ירושלים. לזכור על מה חרבה ירושלים, על הבחייה של חינם, שעליה נקבעה בחייה לדורות, שאין חורבן בית המקדש פעמיים. נחרבו לנו שתי בתי מקדש, אמרתי כבר על הבחיית חינם. לסיכום, כל הסחירות באות ללמד את האדם לעבוד על הכרת הטובה. זה המוטו העיקרי ביהדות. אם אין לנו הכרת הטוב להשם יתברך, אנחנו נצא כופרים. כי כבר אמרנו, כל הכופר בטובת חברו, סופו לכפור בטובת המקום, שנאמר ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. כמה פסוקים אחרי זה באים אליו משה ואהרון, מי השם אשר ישמע בקולו? אותו פרעו חסיד של יעקב, של השם יתברך, נהפך לכופר מספר אחד. למה? כי הוא ירק לצלחת שהוא אכל ממנה. אז זה הסיכום שלנו, שהכל בא ללמד את האדם לעבוד על הכרת הטוב, כך השם יתברך מחנך את האדם שיזכור את הטובות שעשה לאבותיו, כל שכן שיזכור את הטובות שעשה לו, וכל אחד צריך להוסיף לעצמו מעין זכירות פרטיות, שמודה כל יום ויום על דברים מסוימים שהם משמעותיים בשבילו, כגון הבעל יודע להשם על אשתו, והאישה על בעלה, כל אחד יודע על הוריו, על רבו. מספרים על החוזה מלובלין, שבמשך 15 שנים אמר בכל יום תודה להשם יתברך, על מה? על זה שהוריד את נשמת רבי אלימלך מליזנסק, בעל הנועם אלימלך, אחיו של רבי זושה. הוא היה רבו ומורו של החוזה מלובלין. 4 תלמידים היו לו לנועם אלימלך. הגדול שבהם החוזה מלובלין, שהיה רואה מקצה העולם עד קצה העולם. והוא הודה במשך 15 שנה על מורו ורבו. כך צריך כל אחד להודות כל יום להשם על הצדיקים שקרבו אותו. כששמעתי את העובדה הזאת מהחוזה, זכותו יגן עלינו, אומר הרב שלום ארוש, התעוררתי יותר לכמה אנחנו צריכים להודות להשם על הצדיקים שמקרבים אותנו לאמת, ושמאירים לנו את העיניים. כמה כל הזמן חוזרים כמו קרוסלה. הכרת הטוב, הכרת הטוב, הכרת הטוב, הכרת הטוב. ולכן כשאין הכרת הטוב, מגיעה כפיות טובה, ושם זה כבר נורא והיום. נורא והיום, ולא בכדי בורא העולם נתן לנו את כל הסחירות הללו. כל זה, שכל הזמן נלך עם תודה והודיה. יש כאלו שחושבים, למה התחתנתי? אני צריך פיליפינית בבית. שהיא תגעץ לי, שהיא תבשל לי, שהיא תנקה לי, שהיא... כן. אז הוא גם מתייחס אליה כפיליפינית בבית, שהיא חייבת לעשות את כל העבודות הללו. ומה קורה שהאישה חושבת שבעלה הוא קושי סמבו? הוא צריך להביא לה את הפרנסה הביתה. וכשהוא בא הביתה, אחרי יום העבודה מפרך, איפה הוא מוצא את אשתו? בכל מיני קניונים למיניהם. למה היא מרגישה את בעלה שהוא צריך לפרנס אותה? אין הכרת הטוב, לא לבעל ולא לאישה. ומפה... הדרך קרובה מאוד 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 לרבנות. לא בכדי אחוז הגירושים היום כל כך ענק וגדול. כי אין הכרת הטוב. כל העניין של מצוות כיבוד אביהם, שבורא עולם חתם אותה בתורה ושם אותה במקום הראשון, מצווה ענקית שביותר, שמעטים בעם ישראל קיימו אותה. כמה השתבח בה עשיו, אגב שהוא לא עשה אותה לשם שמיים, אבל... לא רבים וטובים הגיעו לדרגה של עשיו בכיבוד אב ואם שלו. על כל פנים, מה המטרה בכיבוד אב ואם? למה בורא העולם כל כך רצה שעם ישראל כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך? על שתי מצוות נאמרו יאריכון ימיך. שילוח הקן, בכלל אין קשר בין אחד לשני. פה מצווה קשה, גדולה, ענקית. אתה מבין למה יש בה אריכות ימים? ופה... אז כרגע לא ניגע בזה, אבל בואו נתבונן ונראה. מסתבר שבורא עולם, כל מטרתו בכיבוד אב ואם שהוא נתן זה, שאם אתה מכבד את האבא ואת האמא, כי הם הביאו אותך לעולם, שלושה שותפים באדם, אבא, אמא ובורא עולם, מהו החלק של השם? הנשמה. כשההורים בוגדים בבורא עולם בשותפות, ולא מגדלים את הילד על ברכי התורה, בורא עולם יכול להגיד, אני רוצה לפרק את השותפות הזאת. מה הפשט? אני לוקח את החלק שלי שזה הנשמה, קחו לכם את הגוף, את הבשר, את העצמות, את הדם, קחו לכם את זה לכם, אין בעיה. והנה, האדם מוטל מת. למה? כי ברור העולם פירק שותפות. הוא לקח את החלק שלו, החלק נשמה אלוקה במעל, והיפח באדם נשמת רוח חיים. כך אומרת לנו התורה. והנה, עם כל זאת, בורא עולם מצווה אותנו, איזה מצווה של כיבוד אב ואם, אפילו במיטתם, גדולה מצוות כיבוד אב ואם במיטתם יותר מבחייהם. למה? כי כל עוד הם בחיים, הם יכולים לקיים את המצוות של עצמם, אבל עכשיו שהם בעולם האמת, ברא מזכה אבא, הם נתונים בך, לכן זה חסד של אמת. כמה בורא עולם מצווה אותנו על המצווה הזאת? אבל בורא עולם אומר לנו, אחרי הכל, אל תתבלבל. איש את אבי ואמו יראו, ואת שבתותיי תשמורו. שואלת הגמרא, אם אתה רוצה ללמד אותי מצוות כיבוד אב ואם, למה הכנסת לי שבת? שבת, תביא לי אותה במצווה של שבת. מה הכנסת לי את הכיבוד אב? אלא להגיד לך, כמה שאני מצווה אותך לשמוע בכל ההורים, ולא משנה, אבא עבריין, נרקומן, לא משנה מה, אתה חייב עדיין בכיבודו. אם הוא אומר לך, אבא, או האמא, אל תשמור שבת. בני, אל תהיה דתי חרדי. בשום פנים ואופן. אנחנו משפחה חילונית, אנחנו לא... אסור לך לשמוע בקולם. למה? לכן הצמידו לנו את שבתותיי תשמורו. אחרי הכל, כל עוד וההורים מסיתים אותך ומדיחים אותך מעבודת השם, אין לך שום מצווה של כיבוד אב ואם. כי השם הוא מעל כולם. אז אם אני צריך לכבד את אבא ואמא שלי בדין הכרת הטוב, כזו גדולה על כל מה שהם עשו בשבילי, כמה אני צריך לכבד את השם? ולכן השם נותן לנו את כל העשרת הסחירות הללו. כמו שאמרתי לכם, אתם רק קוראים אותה אחרי התפילה. רק קוראים. רק אומרים סחירת ירושלים, ברת אבא בסלי. המשנה אומרת, על כל מצווה בורא מלאך טוב, ועל עבירה בורא אבו מזינים, בורא נסר אלות. רק הזכרת זכירת ירושלים, בראת הבבא סאלי. עשית לך מלאך. כזה קלות, לא צריך לעבוד לו כלום. רק להגיד את העשר זכירות, בראת 10 מלאכים כל יום. וכל זאת, למה מדין הכרת הטוב? עכשיו, בואו נגיע לבעבת לרעך כמוך. כל התורה מלאה מוסר המלמד לצאת מהאנוכיות ומהגאווה שלנו. הרי התורה היא ספר מוסר, היא לא ספר היסטוריה. טיפח רוחו של מי שאומר שהספר התורה שלנו היא ספר היסטוריה. פעם היה משה, פעם היה יוסף, פעם הייתה רחל אמנו, אוי ואבוי. בכל דור יש לנו את אמן הרשע, בכל דור יש לנו את מרדכי היהודי, בכל דור יש לנו את אסתר המלכה, וגם את אחשוורוש. בכל דור, בימים ההם, בזמן הזה. כי אם הדבר הוא לא נפקמינה, להיום, לימינו אנו, לא כתוב בתורה. 40 שנה שהיה משה רבנו מלך על קוש, אחרי שתפסו אותו המצרים שהוא הרג את המצרי, ורדפו אחריו, לא כתוב בתורה. איך אני יודע שהוא היה 40 שנה מלך על קוש? במדרש. אבל בתורה עצמה, בספר תורה שנמצא בארון, שאנחנו קוראים בו כל שבת, לא כתוב, למה לא כתוב? אין לי שום לימוד מזה. אז דבר שאין לי לימוד מזה, לא יהיה כתוב בתורה שלנו הקדושה. רק דבר שהוא לימינו אנו. ולכן, כל התורה היא ספר מוסר, לצאת מהאנוכיות והגאווה, ולהיות ענב, ולראות את הטוב שעושים איתו. שימו לב מה שר לנו המשיח. ענבים, ענבים, הגיע הזמן, הגיע הזמן גאולתכם, אם אין אתם מאמינים. תראו מה אומר לנו המשיח. אם אתם בלי אמונה, איך אתם רוצים שאני אבוא? אין לכם אמונה בי, שאני צריך להתגלות ולבוא. אבל למי הוא קורא ענבים? אתם יודעים למי הוא קורא ענבים? למי שמקבל את כל המאורעות שקוראים לו לטובתו הנצחית. כשאדם לא מתלונן, אין לו בחיית חינם. אדם מאמין שכל מה שקורה איתו, צוקר, תותים, תודה ועוד תודה. רק להגיד תודה כל היום. על מה אני מתלונן? אם השם היה צריך להחתים מידת הדין, לא היה נשאר כלום מסונאים של ישראל. לכן, שברור העולם ראה שהעולם לא יכול להתקיים על פי מידת הדין, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מי ברא? מידת הדין, אלוקים. אבל מיד אחרי זה, פסוקים אחרי זה, אלוקים הוויה, אלוקים הוויה, אלוקים הוויה. יוד קי וו קי מידת החסד. לכן, בקוס קידוש של ערב שבת קודש, מה אנחנו עושים? שמים שלוש טיפות של מים. למה מים? כי היין הוא אדום. אדום מלשון דין. אנחנו צריכים למתק את הדינים במים, שאין מים אלא תורה. חסד. וזה מה שעשה בורא עולם בבריאת העולם. מיתק את העולם בהוויה, יוד קי וו קי. כי אחרת העולם לא יכל להתקיים. העולם לא יכל להתקיים רק על פי מידת הדין. דמיינו לכם, אדם נשען על השלטר בשבת, הוא לא רצה להדליק את האור, חס שלום, זה בלי חמנה, הוא לא שם לב אפילו. נדלק האור, היה צריך למות במקום, מחלל שבת, מות יומת. זה נקרא מידת הדין. העולם לא יכל להתקיים. לכן מה עשה בורא עולם? ניתק אותו עם מידת החסד. אז אם כך, הגמרא מספרת לנו על גוי שבא להלל הזקן ואמר לו, אני רוצה להתגייר על רגל אחת. למדתי את התורה על רגל אחת. מה אמר לו הלל הזקן? שימו לב, טוב, מה הוא ענה לו? כל מה ששנו עליך, אל תעשה לחבריך. זה בדיוק אותו דבר, אותה גברת בשינוי אדרת, ואהבת לרעך כמוך. קחו אותה ואהבת לרעך כמוך. וקחו את כל מה ששנוע עליך אל תעשה לחבריך, אותו דבר, אותה גברת בשינוי אדרת. ובאמת באמת, הדבר ששנוע ביותר על האדם, הוא כאשר כופרים בטובות שהוא עושה לבני אדם. הוא לא יכול לסבול את זה. בוא נע, מה קרה לך? מה, שכחת את כל הטובות שעשיתי לך? לכן עיקר התורה הוא שלא לקפור בטובות שעושה עםך החבר, ולזכור את כל הטובות שעושים ועשו עמו ולהודות עליהן. נמצא שעיקר העבודה היא לצאת מהאנוכיות ולחשוב על השני. וכן אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זהו כלל גדול בתורה, שלצאת מהאנוכיות זה כלל התורה. כי אדם מטבעו, כל אדם, לא להתבלבל, כל אדם ככה יורדת הנשמה. בטבע שלו הוא אנוכי. בטבע שלו אנוכי. הוא לא רוצה להתחלק, הוא לא רוצה לדאוג לאחרים, הוא תמיד רוצה רק לדאוג לעצמו, שלא יהיה הכי טוב. הוא רוצה לשבת על הכיסא הכי נוח, השולחן הכי טוב, הכל רק לי, אב לי, אב לי, אב לי, אב לי. ככה זה בטבע של האדם. ובאים ומחנכים אותו, ואומרים לו, לא אחי, לא, לא, לא. תמיד תהיה עם עין פקיחה, תסתכל על השני. תראה את הצרה של השני. שיהיה אכפת לך ממה שקורה של אצל השני. לכן, בליל הסדר, כשאנחנו מרימים את המגש, ואנחנו אומרים, דיינו, דיינו, אנחנו אומרים שם הרבה פסוקים. אחד הפסוקים שאנחנו אומרים שם, אילו הגענו למעמד הר סיני ולא קיבלנו את התורה, דיינו. רגע, משהו פה לא בסדר. איך יכול להיות? איך אתה אומר לי, אילו הגענו למעמד הר סיני ולא קיבלנו את התורה, דיינו? הרי אנחנו אומרים, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. העולם לא יכול להתקיים בלי תורה, וזה כל התכלית. אז איך אתה אומר לי, שמספיק שרק אם הגיעו למעמד הר סיני, ודיינו? אלא באה התורה להגיד לנו שעם ישראל במעמד הר סיני, עוד לפני קבלת מתן תורה, הגיעו לדרגה של ויחן העם אל נגד ההר. שואל רשי במקום, למה ויחן? ויחנו, הם רבים, 60 ריבו. אז למה אתה מדבר בלשון יחיד? אלא אומר רשי הקדוש, עם אחד בלב אחד. הם הגיעו לדרגת האדם הראשון לפני החטא, והם היו מאוחדים בדין ערבות אחד לשני. אוהבים אחד את השני. אמר בורא עולם, אם רק הגעתם לדרגה הזו ועוד לא נתתי לכם את התורה, דיינו. היה כדאי הכל שבראתי את העולם והכל רק בשביל הדרגה הזאת. איזה נפלא. איזה נפלא הדברים. השתבח שמו לעד. מלך מלכי המלכים. אדם שקם בבוקר, מה המילה הראשונה שהוא אומר? אבא תודה. זה גם הלכה ראשונה בשולחן ערוך. אבא תודה. ראיתם איך יהודי, יהודי מלשון הודיה, פותח את הבוקר שלו? אבא תודה. מודה אני לפניך מלך חי וקיים. שחזרת בי נשמתי וחמלה רבה אמונתך. דבר זה בא ללמד את האדם שכמו שהתחיל את היום עם הודעה, כך ימשיך וילך כל העם כולו עם הודעה שהמילה תודה תהיה שגורה על פיו כל העם, בתודה יפתח ובתודה ילך ובתודה יחתום. וצריכים לדעת שההודעה היא לא רשות אלא חובה, כמובן בכמה מקומות בתפילה. לפיכך אנחנו חייבים להודות לחייבים, זה לא רשות, זה חייבים. על כן חובת כל היצורים, חובת כל היצורים לפניך השם אלוקינו להודות ולהלל, זה לא רשות אלא חובה. צריכים להדגיש את החובה שבזה, החובה שבדבר הזה, כי יש הרבה שלומדים על נושא ההודעה ולא מבינים עד כמה זהו יסוד לכל החיים, חושבים שזו רק מעלה טובה, מידה טובה, דרך ארץ, אבל לא כן הוא. ההודעה היא החובה הראשונה של האדם כדי שיהיה לו קשר אמיתי עם הבורא. פשוט חייבים להתבונן כל יום על הטובות שהשם עושה עמך, וחייבים לומר שירה על השיר שירים להשם על חסדיו, שזה מה שכתוב בנשמת כל חי. וזה מסביר מדוע הקפידה ההלכה על כך, שכאשר הציבור אומרים מודים, חייב האדם להשתחוות יחד עמם, אפילו אם הוא לא נמצא בחלק זה של התפילה. וכן כאשר הציבור אומרים עלינו לשבח, חייב כל אדם שנמצא שם לומר עמם, אפילו אם סיים כבר את התפילה ורק נזדמן לשם, הוא בכלל לא נמצא איפה שכל הציבור נמצאים. אבל אומרים לו, אלו, תגיד איתם עלינו לשבח. אלו, תגיד מודים. בכל השאר החזן מוציא אותך. אבל במודים, החזן לא יכול להגיד תודה בשבילך. אתה צריך להגיד את המודים להשם. ומובא בפוסקים שאם לא יעשה כן, אם חז ושלום, הוא הגיע לאיזה מקום תפילה והם נמצאים בעלינו לשבח, אפילו שהוא לא מתפלל איתם, והוא לא אומר איתם עלינו לשבח, אז יאמרו מלאכי השרת, ראו אדם זה שהציבור משבחים את השם, והוא אינו משתתף עימם. ראיתם? עכשיו לבאר יותר, הנה חכמנו תקנו לנו לומר בכל יום בבוקר בסדר התפילה, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי. מה הפירוש? דרך האדם כשהוא ליד כולם הוא מתנהג כמו צדיק גמור. אבל כשהוא בבית זה כבר עניין אחר לגמרי. רק עוזב את החברים ונכנס לבית. הוא משתנה מן הקצה אל הקצה. לכן בתפילה הזאת השם מזכיר לו שהוא צריך להיות ירא שמיים גם כשהוא מסתתר מעיני הבריות. והתנהג לפחות באותה יראת שמיים שהוא מתנהג כאשר רואים אותו. הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו וישכים ויאמר, ריבון כל העולמים לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחנונים לפניך, כי על רחמך רבים. אדם שיש לו נקודת אמת הוא מודה על האמת, שהוא אפס ולא מגיע לו כלום, ויודע שהוא נשען רק על רחמיו של הבורא יתברך. תקף כשיש לאדם מידת אמת, מיד הוא אומר, לא על צדקותינו. ומאותה נקודת אמת שמודה על האמת ודובר אמת בלבבו, ממשיך ואומר, מה אנו, מה חיינו, מה חסדנו, ומה צדקותינו, מה כוחנו, ומה גבורתנו. תוכניתנו הגיעה לסיומה. נזכיר לכם את מה שאמר רבי נתן. אם כולם היו אומרים בין בעקו, בין בטיבו, בין על הרע, בין על הטוב, כולם היו אומרים תודה והודעה ושומעים בקולן של הצדיקי אמת, שהם הרי כל הזמן אומרים לנו, תגידו תודה, תגידו תודה. כבר מזמן היו מתבטלים כל הצרות, וכבר הגאולה הייתה באה. והרב אומר שזה חוק ולא סגולה. אז למה שלא ננצל את החוק הזה, ונביא לנו גאולה בקרוב? אחיי ואחיותיי, תודה רבה לכם שהקשבתם לי. יהיו ברוכים. תודה לבורא עולם מעל כולם. תודה למפיק שלי היקר. תודה לערוץ 2000 היקר, שבלעדיו לא היה פה כלום. וכמובן, כמובן, שוב מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, בדיקת חיוכים.